יאללה, מתחילים, אור הבטיח לזרום.
אור הבטיח, אור תמיד זורם. כן, באופן כללי, אור זה אור אופר, מנכ"ל ומייסד סימילר ווב. ראיתי אותך ברשימת הרווקים הנחשקים של עולם ההייטק הישראלי, זה נכון?
יש כבר רשימה?
יש רשימה.
ידעתי שאני ברשימה. האמת היא שאני בזוגיות כבר חצי שנה.
מה אתה אומר?
אל תהרוס את הברנד, אדוני.
אל תהרוס את הקרמה.
עכשיו, ברגע זה, רווקות תל אביביות רבות שחררו הנחת אכזבה.
רומי הפריפריה, אור הוא בינלאומי.
זה נכון. נבות, מה העניינים?
בסדר גמור, אביב, מה שלומך?
מעולה, אז מה מעניין אותנו לשאול את אור?
אני חושב שסימילר ווב חברת אינטרנט, נקרא לזה, אחת המצליחות בישראל. איך זה התחיל הסיפור הזה?
וואו. Long, long time ago.
כמה?
עשר.
עשר שנים כבר?
חודש הבא עשר.
מזל טוב.
מזל טוב.
כן. הרבה, חוגגים עשור.
ציפית שתגיע ליום הולדת 10?
איזה זה, מה פתאום? התכנת הראשון שגייסתי, אמרתי לו, אתה בא איתי, רק בהתקעה של שנתיים, או שמוכרים או שהולכים הביתה. הוא עדיין איתי דרך אגב.
באמת?
עדיין איתי, כן.
נו, אז איך התחלתם? מה קרה שמה?
איך התחלנו? סיפור מצחיק. לפני עשור, ב-2007, היה לי איזה רעיון לבנות איזה מנוע המלצות לאתרים. זאת אותה תקופה שטאבולה צמחו, ואוטברין צמחו.
נולדו, מה זה צמחו?
נולדו, כן. טאבולה באו מכיוון של המלצות לוידאו, אוטברין באו מהמלצות לתוכן. היה פוקסי טיונסו המלצות למיוזיקה.
כן.
אנחנו באנו עם המלצות לאתרים. ולזה גם נתקענו עם השם סימילר ווב. הרעיון הראשון היה להביא איזשהו בראוזר לדפדפן, איזה
אקסטנשן.
אקסטנשן, אדון, פיירפוקס אדון, אז כבר, גם לא היה כרום, אם זה כבר ממש מרגיש עתיק.
כן.
הכל השחור לבן כזה,
הכל
מגיע.
הכל השחור לבן כזה, על דוס, על אמס דוס.
כן.
ועבדנו, זה בוטסטראפ כמעט שנה וחצי פלוס, מהמרטף, שכל אחד עובד במשרות שלו, ובסופי שבוע ובשעות הפנאי עובדים על ה... טכנולוגיה שרצה ושרקה את כל האתרים, ניתחה אותם, עשתה מנועים סמנטיים, לינק גרף, כל מיני, הרבה דברים, הרבה עבודה קשה כדי לבנות טכנולוגיה, שדעת לקחת את כל האתרים באינטרנט, לנתח, להבין אותם, לקטלג אותם, ולתת איזשהו מנוע המלצות בסיסיים.
למה?
בתור פיירפוקס אדון.
פיירפוקס אדון.
כלומר, השימוש היה, אני גולש בפיירפוקס, אני רוצה לראות מה עוד מעניין באינטרנט,
המודל הראשון אפילו היה עוד יותר פשוט, אתה מגיע לאתר שאתה אוהב, אתה לוחץ, וסימילר ווב אומר לך, אם אתה אוהב את האתר הזה, אין עוד אתרים ששווה לך לבדוק. אחרי זה גם רצינו להגדיל את המודל, ובעצם להכניס את כל ה-recommendation engine בתוך אותו real estate, כשישבנו על הדפדפן והיה לנו sidebar, ואז היה איזשהו מודל לנסות, אם אתה מגיע לאתר, קבל אתרים דומים, אתה רואה כתבה, קבל כתבות דומות, אתה רואה וידאו, קבל וידאוים דומים, מוצרים דומים, חשבנו להכניס את כל ה-recommendation engine שהיו אז.
כלומר, ראיתם מוצר קונסומרי לחלוטין?
קונסומרי לחלוטין. גם לך היה הרפתקה כזו, אני זוכר.
עזוב אותי, מה אני איש פשוט.
מה זה עזוב אותך? אתה יכול גם להשתתף, לא רק... לשאול שאלות.
כשנפגשנו באותו שנה, אני זוכר שגם לך היה איזה רעיון משוגע בתחום הזה.
גם לי היה רעיון משוגע, ועשיתי הרבה דברים משוגעים בתחום.
זה היה אז עולם אחר, היה הרבה מאוד רעש סביב recommendation engine, ואתה יודע, לעשות שיפור לחוויית הגלישה.
איך בכלל הגעת להייטק? כלומר, אתה עשית משהו לפני שקשור? צבא?
לא, האמת היא ש... לא צבא, וגם לא לפני זה. את החברה הקמתי בלימודים, כשהתחלתי ללמוד אחרי צבא. אז לא היה לי כל כך אפשרות לקבל ניסיון תעסוקתי בתחום. וצבא עשיתי לוחם בעוקץ.
אף אחד לא מושלם, לא כולם 8200.
לא כולם 8200.
גם אף אחד כאן בחדר לא
8200. אבל זה יהיה שקר להגיד שאין לי נגיעה בכלל, מכיוון שבמקור אני אשקוד למדתי לתכנת בגיל נורא צעיר, והיה לי BBS בגיל
14. איך קראו לו?
בזוקה BBS. יאללה. אחד עם חבר ילדות.
בתור מי שלא כתב שורת קוד מימיו, מה זה BBS?
Bulletin Board System.
שזה?
לפני האינטרנט, כל מיני חנונים.
כן.
ממש, ילדי כפות הכי, הכי נמוכים שיש. כן. הורידו אפליקציה שנקראתה PC Board. הם הריצו את זה על PC בבית.
כן.
חיברו את הקו טלפון. וכל מיני חנונות אחרים, הם מתקשרים למספר הזה שלהם, ובעצם מורידים אפליקציות לא חוקיות ומדברים.
כן, סוחרים בתמונות של פאמלה אנדרסון. ווריירס, וורד אוף וורקראפט כאלו.
דברים מעשיים.
כן, בונים וירוסים קצת וזה, אז אני, יש לי נגיעה חזקה, אז הייתי מתכנת בחסד. את האתר הראשון של סימל הרבה, אני בניתי ב-HTML, לא רוצה התייאשתי ועברתי לתכנת אותו על וורד. תמיד? אז, אבל גם, גם התיצוב גרפי זה תקופה אחרי הצבא, אז כאילו אני מאוד טכני במקור, ושהרמתי את החברה, הצטרף אליי בחור שלמדתי בתיכון, שהוא היה ממרם שש שנים.
הוא החכם האמיתי.
הוא בא עם הידע הטכנולוגי, נכון.
אז אוקיי, אז הרמת מוצר ביטוסי, ביטוסי קשה, מה קרה?
אז כמו הרבה מאוד מוצרים ביטוסי, לא כמו הרבה, הוא הצליח בצורה יפה ומרשימה, מה זה אומר הצליח, הוא היה אז recommended בפיירפוקס, אז לא היה דופדפנים, אז אם היית שם recommended, זה כמו להיות recommended באפל לפני
שנה. שלום, דיברנו על זה באמת עם תומר מאיירון סורס, פיירפוקס באותו זמן היה אפסטור של היום.
אפסטור של היום, נכון.
היית מומלץ באדונס?
כן.
בום, מלך העולם.
כמה הורדות היו?
תשמע, הגענו אז לאיזה 4 מיליון הורדות, שזה די מהר.
וואו.
מאוד יפה. אז גם זה היה הרבה יותר, היום זה יותר נהוג לקבל הורדות אז לפלאגינים, אבל אז זה היה אחד הגדולים בסטור. והמודל העסקי שרצינו לעשות פרסום בין ההמלצות, הוא לא כל כך תפס כנפיים.
ואנחנו מדברים עוד על שלב הבוטסטראפ? השנה וחצי הראשונה, לא, שעוד לא גייסתם כסף?
לא, אז כששקנו את המוצר בהתחלה, אז זכינו בסיד קמפ, בזכות שנערכה ב-2009, והיה לנו כתבות, והמוצר תפס כבר אז, ואז גייסנו כסף, ואז ברגע שגייסנו כסף, כבר התחלנו לנסות להכניס את המודל העסקי כבר. אבל גייסנו כבר שהיה מוצר, והיה בחוץ, וכבר זכינו בתחרות, וכבר היה לה וייב, ומלא כתבות, וזה היה מאוד נחמד.
ומי היה המשקיע הראשון?
אז יוסי ורדי היה המשקיע הראשון. הוא הראשון שלתן לנו את $100,000 הראשונים לשחק איתם. הוא נתן לי את $100,000 השניים, יאמר לטובתו. ואז כבר ניסינו לעשות כסף כמה שיותר מהר, כי זה היה תמיד על זמן שאול כזה. אז לא, זה היה קצת אחרי 2008, זה עדיין היו משברים, ולגייס סטארט-אפ סיד זה היה טירוף, כאילו זה היה נורא נורא קשה.
מוצר B2C, לא ברור, לא קורה.
לא ברור, בישראל, תעזוב אותך, היית יותר התאבדות מזה, לא אכלת.
ומתי הגיע רגע המהפך? כלומר, מתי החברה התחילה לקרות?
או מתי הגיע רגע המשבר שאמרת, די, נשבר לי, אני סוגר?
היה מלא פעמים של רגעי משבר. שתי רגעי משבר מפורסמים, היו אחד ממש בהתחלה, שהיינו שלושה, אני שותף עוד בחור של הפרודקט, שהוא החליט שהוא עוזב, שהוא לא מאמין במוצר, שהפרודקט שלך עובד, עוזב אותך אחרי 4 חודשים, שהוא לא מאמין, נשארים רק 2, אז כמעט סגרתי אז. ואחרי זה גם היה תקופה שהחלטנו, ב-2011 החלטנו שאנחנו עושים פיבוט, ובמקום לעשות recommendation על אתרים, אנחנו ננתח אתרים. והתחלנו לעבוד.
איך נולד הפיבוט הזה?
הגענו, היה תקופה קשה, כבר זה היה אחרי שגייסנו $1,000,000, 1.1 מיליון, רצנו כבר מ-2007, okay. 2011, 2009 גייסנו, 2007-2009 זה היה בוטסטראפ, 2009 השקנו, גייסנו $1,000,000, ואז ב-2009-10 גייסנו.
כלומר, 4 שנים אתה חיית די במשכורת רעב.
מה זה רעב? וואו, אולי 5,000 שקל לחודש.
כן, כאילו.
בסדר שהייתי צעיר.
בסדר, עדיין צעיר, אני מסתכל לך, רואי נאורים.
אז ממש היינו רעב, והיה לנו משרדים בתושייה שם, במסגר, שאז זה לא היה אין.
אז זה לא היה מגניב.
אז זה לא היה מגניב, מעל חנות ביצים, זונות, כל העובדים ב-7 בערב, הרי הולכים ומפחדים להיות שם בחושך. והיינו מעסיקים את כל הקוקוס בעיר שאתה יודע שהם מוכנים לעבוד בשביל מעט כסף, וכן, זה היה מאוד, תקופה מאוד קשה, והצלחנו לעשות כל מיני פויל שטיקים וכסף מאתרי תוכן שהרמנו, שהיה לנו אתר סימילר סייט על בסיס הטכנולוגיה, עשינו כל מיני שיתופי פעולה, ואחד הדרכים שהצלחנו טיפה לעשות כסף היה על זה שמכיוון שהיה לנו הרבה הורדות למוצר של הפיירפוקס, וכחלק מהטכנולוגיה לשפר את ההמלצות אתרים, אז היינו צריכים להבין את הרגלי הגלישה של המשתמשים בצורה אנונימית. אז כל יוזר שהוריד את המוצר בעצם עשה אופטין לפאנל שעוזר לנו להבין אם אתה מבקר בדמרקר, איזה עוד אתרים שווה להמליץ עליהם. אנשים ש... בדיוק, אנשים שמבקרים בדמרקר אוהבים לבקר באתרים האלו.
כלומר, עושים איזשהו סוג של סופר קוקי כזה ש...
לא קוקי, זה היה שבע דפדפן. כן, סופר קוקי, אתה יודע מה, זה הגדרה יפה. בדיוק כמו ביוטיוב, אומר, people who watch this video also like to watch those videos.
אז אוקיי, אז היה לכם את ההבנה הזאת, ואז ב-2011 זה...
לא, ואז מהר מאוד כבר התחילו לבוא חברות מחקר, והתחילו לראות כתוב, אמרו, בואו נקנה לכם את המידע לטרנדים באינטרנט, הרבה טוב מעניין אותנו מההמלצות, והתחלנו בעצם להיות ספקי מידע של חברות מחקר של אינטרנט, וזה היה מודל טוב שהוא עבד, שהוא חסית היה כסף יפה, והוא הצליח להחזיק את החברה, ומהר בו ניסינו להביא עוד כמה חברות מחקר, אבל השוק היה די קטן, אז היינו מספקים לכל החברות מחקר הגדולות על טרנדים באינטרנט, ובמקביל...
סוג של אלקסה.
אלקסה לא היו לקוחות, אבל חברות יותר שעושות מרקט ריסרצ', אלקסה יותר רנקינג, אין להם כסף. אז כאלו מהחברות, אתה יודע, כמו WPP וכאלו גדולות יותר, שהם קנטר, כל מיני, יש כאלו גופים שמתעסקים במחקר על האינטרנט. ואנחנו התחלנו לספק לכל התעשייה הזאת, ובנינו מהר מאוד את הפאנל הכי גדול בעולם למדידה של האינטרנט, כאילו, וזה עשה כסף נחמד, החזיק חברה של 12 איש, אבל... זה לא היה מעניין, וב-2011 היינו צריכים לבחור, כאילו הבנו שכבר אנחנו לא צריך לגייס כסף על מה שיש כרגע, וזה לא מעניין, ויש תקרת זכוכית, ואנחנו צריכים למצוא משהו יותר מעניין לעשות בחיים. אז החלטנו להסתכל על הנכסים שיש לנו, ובעצם זה היה מצד אחד קרולרים שרצים וסורקים את כל האינטרנט וממפים את כל האתרים, מקטלגים אותם, מביאים מי המתחרים וכדומה. מצד שני, היה לנו את הפאנל הכי גדול בעולם שמבין מה קורה באינטרנט. אז בערך היה לנו 100 מיליון משתמשים בעזרת... עד אז כבר לא היה לנו מוצר אחד, בנינו כבר הרבה מוצרים.
הרבה מוצרים שגם לא דווקא תחת הברנד של סימילר ווב.
לא, לא תחת הברנד. פשוט הבנו שכמעט קורה שהחברות מחקר התחילו לקנות, אז אמרו לנו, תביאו לנו עוד מידע. עכשיו, סימילר ווב, במוצר עצמו, אז היום זה סימילר סייט, הגיע למיצוי, היה לו כבר 4 מיליון משתמשים, וזה כבר לא, אין יותר אנשים שרוצים את זה.
אז מה עוד פיתחתם?
אז בזמנו התחלנו בעצם להסתכל על כל מה שטרנדי וכל מיני יוטיליטיז שאנשים רצו, כמו סקרין קפצ'ר, ואחרי זה עברנו לאדבלוק ופופר בלוקר, וכל מיני מוצרים מאוד מאוד טובים, שבעצם ראינו שעושים make sense, כל מיני מוצרים ל-SEO, הרבה מוצרים סביב הנושא הזה, שבעצם שאתה מוריד אותם, זה ה-make sense לבקש מהיוזר טופ טין לפאנל. אם היית מייצר איזשהו משחק לדפדפן או משהו כזה, אז זה לא היה תופס. כן. אז היית צריך כל מיני דברים סביב הסקיוריטי. סקיוריטי, פרסונליזיישן, רקומנדיישן, שבעצם מצריכים ממך איזושהי לגיטימציה לבקש מהיוזר טו אופטין. ואז, דרך אגב, על בסיס הדבר הזה, על זה שהתחלנו לייצר עוד מוצרים, היה לנו, לאחד מחברי הבורד שלי ולי, היה איזה רעיון להקים חברת הפצה של בראוזר פלאגינים.
תן את השם של החבר בורד.
עומר קפלן.
היום בסימילר, היום באיירסופט.
אז הוא לקח את הרעיון הזה, והחליט להקים חברת פרסום שנקראתה After Download, על בסיס האינבנטורי.
היית שותף באפטר דאונלוד?
כן, סימילר ווב הייתה אחד השירות הכי גדולים באפטר דאונלוד. זה בעצם, אפשר להגיד שזה היה מין ספינוף מסימילר ווב. After Download יצא מין ספינוף, חלק מהעובדים שלנו עברנו אליו, כי היה לנו קשיים, אז עברנו אותם לאפטר דאונלוד. ואומר קפלן, לקחת אותו רעיון, הוא השתמש טיפה בהתחלה באינבנטורי שלנו, במוצרים שלנו ובמוזה, והוא הרים חברה לתפארת, ואחרי שנתיים הוא מכר אותה לאיירון סורס ב-28 מיליון דולר, שזה היה מאוד מאוד יפה, ועשה עבודה מדהימה, באמת אקסקיושן יוצא מן הכלל.
אז בוא נחזור אליך, אז התחלתם להבין את העולם הזה ולייצר פאנל יותר ויותר גדול.
וגם התחלנו להבין איך להפיץ, כי כבר היינו שותפים באפטר דאונלוד, והקמנו כמה אתרי תוכן, והבנו ב-SEO, והיינו עושים ארביטראז'ים על PPC.
כמה אנשים הייתם אז?
12.
כל הסיפור הזה עשיתם 12 אנשים?
כן.
יא חביבי.
היה לנו הרבה אינטרנס, כאילו, הבנו, היה לנו איזה צוות של 4 אינטרנס שעבדו, וכל מיני פרילנסרים, אבל משרה מלאה אולי שתיים.
ואז חיית בקצפת, או שעדיין 5,000 שקל?
אז לא, זה היה נמוך, אבל החברה הייתה רווחית כבר, שזה היה צד רגע משמעותי מאוד, דרך אגב.
ברור.
כבר ב-2010 הפכנו להיות רווחיים, ולא ראינו בעיניים. ואז ב-2011, after download בזמן הזה התפוצצה, אנחנו אמרנו, טוב, בוא נבנה משהו יותר מעניין, בוא נמצא סיבה יותר טובה לקום בבוקר. ואז אמרנו, בוא נסתכל על הנכסים, יש לנו את הפאנל הכי גדול בעולם של מה קורה באינטרנט, בנינו קרולרים, סורקים את כל האינטרנט, מבינים את האתרים, קטלגים אותם, אבל נהיינו מומחים ב-SEO, ב-PPC, בכל הנושא הזה של טראפיק באינטרנט. אז אמרנו, בוא נרוק את אלקסה, לא חבל. הסתכלנו על השוק הזה, והיה שוק נורא מעניין, היה בו לא הרבה שחקנים, היה אלקסה עושה מוצר חינם, שעושה סביב רייטינג בעיקר, היה חברה בשם קומפיט, רק לשוק האמריקאי, לאותן מוצר ל-SMB, וזה חברה בשם היטווייז, באנטרפרייז.
שאלה בעצם שלוש חברות אחרות, שבעצם כן. סורקות את הרשת, ומנטרות את הפעילות?
כן. עושות רייטינג, כמו רייטינג בטלוויזיה.
כמו נילסן כן, לטלוויזיה.
כן, אז אלקסה יותר קרובה לרייטינג, בוא נגיד שקומפיט יותר יותר קומפטיב אינטליג'נט, וגם היטווייז הם יותר קומפטיב אינטליג'נט. יש כן שתי דברים, יש אחד לעשות רייטינג, לעשות מדרג, ומצד שני יש גם מרקט אינטליג'נט. אם אתה מסתכל לטלוויזיה, אז מעניין אותך אחד כמה פופולרית התוכנית. דבר שני שמעניין אותך, מאיפה התוכנית מביאה אנשים
צופים?
היא מפרסמת בחוצות, היא מפרסמת בתוכניות אחרות.
אז בעולם הטלוויזיה לא יודעים שום דבר, מאיפה אנשים מגיעים, בעולם האינטרנט זה קצת יותר.
אז אנחנו אמרנו ניקח את שניהם, ובנינו תוכנית אסטרטגית מקנזי, כבר היינו כבר אז פצועי קרבות, וידענו כבר איך יוצאים לקרב, אמרנו נכין תוכנית אסטרטגית, שנה אנחנו נעשה את הטכנולוגיה החדשה הזו, שעושה רייטינג וקומפטיב אינטליג'נט, נקרא לזה מרקט אינטליג'נט, ואנחנו שנה ראשונה נצא, נהרוג את אלקסה, שנה שנייה נצא מוצר ל-SMB, נהרוג את קומפיט, אנחנו גם רכשנו את קומפיט, דרך אגב, לפני שנה, ובשנה השלישית אנחנו נצא מוצר לאנטרפרייז, ונהרוג את היטווייז, וכל הדברים באמת קרו, כמו בתוכנית שזה היה מדהים לראות, וזה מאוד חשוב להגיד, זה
מתי משה ליכטמן הצטרף?
אז משה ליכטמן זה הגבר, נגיד כאן, הוא ראה ב-2012, או לפני אפילו, ב-2011, שהתחלנו לעשות את הפיבוט, הוא ראה את המוצר שאנחנו עובדים עליו במרטף, כאילו מה אנחנו הולכים לעשות, אז לא היה רק את הטכנולוגיה בבסיס, כן. לא היה שום דבר, והוא הראשון שהאמין ולתן כסף על, על המודל החדש. והוא נכנס באז שהם כבר רווחיים, והוא הראשון שתרם לזה כסף,
תרם תמורת אחוזים.
אז היה לתרום, חברים, זה היה ממש אימור.
זה היה בתקופה של החנות ביצים, כן?
כן, זה החנות ביצים. הוא בא, אני זוכר, הוא הגיע למשרד, והיה לי כלב במשרד, והוא השתין על כל הרצפה השלולית של שוטן. איך ביום שהוא הגיע.
מקסים.
חשף שאתה היה לי משתלם, זה כסף רק כדי כי הוא ריחם עלינו. וזהו, ואז עבדנו עוד שנתיים על הטכנולוגיה, אמרנו נעשה את זה כמו שצריך, בנינו אתר, אולם מוצלח, הרגתי אותו, בנינו אותו מחדש, אמרתי, אני לא מוציא משהו עד שאני לא מרגיש שהוא טיפ-טופ. גם זה, יש הרבה באתגר בלקחת מידע ולהציג אותו בצורה ויזואלית יפה, וגם יש לנו מוצר שהוא חינמי, יש מוצר שהוא בתשלום, אתה צריך לפעור עד כמה אתה נותן חינם, עד כמה אתה בתשלום. אז זהו, ב-2013 שקנו אתר החינמי שבעצם הלך להתחרות נגד אלקסה, זאת אומרת בשנה הראשונה לא עשינו כסף מהמוצר החדש, רק בנינו את הברנד.
וגם סוף כסף הלך כסף משקיעים אמיתי.
כן, ב-2012 נכנסו עוד משקיעים שהתחילו לראות את הטכנולוגיה ולהתעניין, בעיקר הלקוחות שהתחלנו למכור להם את הדאטה בדוחות אקסל ומתלהבו ונחליטו להשקיע בחברה. וב-2014 השקנו את המוצר הראשון בתשלום, שמיועד ל-SMB, ב-$200, eat as much as you can't.
מתי הבנת שיש כאן product market fit, וזה התחיל כאילו לעוף?
ב-2013 כבר. האמת היא שזה התחיל כבר עוד שהתחלנו לעבוד על זה. אני זוכר שאני התחלתי לעבוד על similar web הראשון, על ה-website recommendation. כל פגישה שהייתי בא, הייתי צריך לשכנע את הצד השני, למה זה מגניב, למה זה, איך עושים, אתה יודע, B2C.
כן,
בדיוק. כל אחד אוהב, לא, כשהתחלתי לעבוד על האלקסה קילר הזה, אז כבר, כל אחד שהייתי בפגישה, אז כבר היה מעניין. גם זה היה מידע שהוא אינגייג', הייתי מראה לו את האתר שלו, את המתחרים, פתאום אתה רואה כבר כל השיחה הרבה יותר מעניינת.
אז הבנת כבר בפגישות האלה, שוואלה, עלית פה על משהו.
שיהיה לי יותר קל לגייס כסף לזה, מאשר ל-B2C, זה כבר הבנתי. ב-2013, איך שהשקנו, חודשיים ראשונים לא קרה כלום, כאילו, היינו באוויר, אף אחד לא בא, אתה מבטח את החנות לקהל הרחב, לקוחות לא באים. אז התחלנו לעשות כל מיני טריקים, ו-SEO, וזה, ופה, וקצת כל מיני דחיפות לא אורגניות, נקרא לזה.
שהכרת מגלגול קודם.
הגלגלתי מגלגול קודם, כל מיני, נקרא לזה great things, איך לדחוף טראפיק. זה כמה בוסטים, כמה, מה עם הרכב, אתה נותן לו כמה ביתות, בסוף אתה מסובב את זה.
בסוף מניע.
ואז התחילו לצאת מלא כתבות, וב-2013 כבר ראינו שזה תופס. ב-2013 כבר זה היה הרבה טנשן, כבר משקיעים התחילו לבוא אלינו, כבר התחילו לבוא לקוחות, וכתבות כבר צצו באורגני, והתחלנו להיות בכל העיתונים הגדולים בעולם, זה היה די מרשים. וששקנו את המוצר בתשלום הראשון, ואתה רואה שזה תופס, ומהר מאוד, כבר מאות לקוחות משלמים, וזה המידע היה מאוד אינגייג', היה פרודקט מרקט פיט, היה פרייסינג נכון. ואז התחיל להשתגע, ואז החברה התחילה להתפוצץ.
ומתי, כלומר, אני זוכר שמתי אני הבנתי שסימילר ווב מצליחים, שהסתכלתי לזה, רציתי לגייס איזשהו בן אדם, הסתכלתי, תראו משרה של מישהו אחר גדול, וראיתי שבקוואליפיקיישן, ידע בסימילר ווב. אמרתי, אוקיי, אם חברת מדיה איקס מחפשת מישהו מסימילר ווב, כנראה שהחברה כבר מקום טוב.
זה דרך אגב, זה נקודה טובה, זה היה סימן טוב, שאנחנו ראינו פנימית, זה היה מאוד מרגש, שהתחלנו אותם לראות קורות, תיאורי משרה של חברות אחרות שהם דורשים מהאנשים שמתראיינים למשרה הזו, לדעת להשתמש בסימילר ווב ככלי.
ידע בסימילר ווב.
והפכנו להיות לינקדאין סקיל כזה.
מדהים.
זה היה מדהים, זה היה מאוד מרגש. זה קורה עכשיו הרבה, ועכשיו אנחנו ממש מנסים להפוך את כל הנושא של מרקט אינטליג'נט לטייטל שהוא חובה בארגון. אתה יודע, דירקטור מרקט אינטליג'נט, שהתפקיד שלו זה לדעת להשתמש בחברות שמביאות מידע שוק, ולהפיץ אותו בתוך הארגון, שהארגון יהיה דאטה דריבן.
אני זוכר את אחד הרעיונות שלך בתקשורת, אצל מתחרה שלי לשעבר, שבו סיפרת שקיבלתם הצעת רכישה על סך מאות מיליוני דולרים, וזה הזמן להיות יותר ספציפי, להגיד מה היה הסכום, מי היה הרוכש.
ולמה אמרת לא? או שאמרת כן, ואתה רוצה לספר משהו.
לא, אז היה הצעת רכישה אחת שהתחילה לדבר איתנו על באזור המאה, זה היה סכום מאוד יפה. אבל באותה תקופה שהתחילו לדבר איתנו על זה, היינו כבר, היה שתי גופים שהמספר הזה נזרק באוויר, ובאותו שלב היה לנו הצעה לגייס סכום די משמעותי באותו אבלואציה. אז בעצם היה איזשהו כאילו התלבטות, האם למכור או אפשר לגייס באותו אותו סכום.
ולגדול.
ולגדול שחלק מהגיוס חלק מאוד גדול הסקנדרי. סך הכל אנחנו הוצאנו למעלה מ-20 מיליון דולר סקנדרי במהלך היום.
סקנדרי זה אומר חלק מבעלי המניות מקבלים מזומן.
מוכרים כסף ורוכים. כאילו הנזלה זה סוג של אקזיט. אז שגם באתי להנהלה בזמנו, אני הייתי שותף באפטר דאונלוד, אז יחסית כבר הייתי רגוע באותה תקופה הזו.
פחות התקופה של 5,000 שקל.
כן, כבר זה היה, כבר עשינו את האקזיט, הייתי שותף באפטר דאונלוד כשעשה את האקזיט, אז הייתי הרבה יותר רגוע, אז באתי להנהלה ושאלתי אותם מה הם חושבים על זה, והם אימו על חיי לא למכור את החברה, אני חושב שהם צדקו בגדול, והחלטנו לגייס סכום משמעותי בזמנו, ובעצם עשינו הרבה סקנדרי, חילקנו גם לעובדים, גם לבעלי מניות של חוצים, ו... והחלטנו שאנחנו ממשיכים הלאה.
מה הגודל של, אתה יודע, בואו, דיברנו קצת על גיוסים וזה, מה הגודל של, של החברה כרגע של סימילר?
בעובדים.
כמה כסף גייסתם, כמה עובדים?
אז גייסנו מעל 100 מיליון דולר. עובדים, אנחנו מקרבים בטח ל-400, ל-380.
מתי הפסקת להכיר את כולם?
בערך שאתה עובר את ה-200 פלוס, 220, 200, זה כבר מתחיל להיות זה. זה מתחיל להיות דבר, אתה גם זה נורא קל, אז הדבר שאני חושב 8 משרדים בעולם, אז מספיק כשאני לא מגיע למשרד מסוים תקופה, אז אתה כבר לא כך מכיר את האנשים.
איפה בעולם יש משרדים?
יש לנו, בארץ יש לנו בתל אביב, יש לנו בנצרת, יש לנו בקייב, שזה גם R&D, יש לנו בלונדון, בניו יורק, בסן פרנסיסקו, ובטוקיו. שזה
לא מעט.
כן, זה לא מעט.
כמה אתה על המטוס?
בחודש לא מוצלח, אז שבועיים בחודש. אני לא בארץ.
לא מוצלח, זאת אומרת, הרבה נסיעות.
כן, היום אני מנסה על שבוע בחודש. נגיד החודש שעבר, בחודש הזה, חודש שעבר אני שבועיים, בחודש הזה גם שבועיים.
והנהלה יושבת בישראל.
יש לנו חבר הנהלה אחד שבסן פרנסיסקו.
ואיך בונים חברה גדולה מתל אביב? אני מניח שהיו משקיעים שאמרו לך, קח את הרגליים, סע לניו יורק או סע לסן פרנסיסקו ותעשה את הביזנס משם.
דיברו על זה כמה פעמים. אנחנו הצלחנו לבנות ביזנס מאוד טוב, סנטרלייז מישראל עד שלב די מאוחר, וכאילו די דחינו את ההתפשטות הגלובלית די הרבה זמן.
כמעט, כי אתה פשוט אוהב את תל אביב ולא בא לך לוותר על הים?
שתהיה לי יותר קל. אחד, אני אוהב את תל אביב, לזה אני לא עובר, אבל בוא נגיד שאנחנו כבר צריכנו לגדול מכאן. הרבה פעמים שאומרים ליזם, קח את הרגליים, תטוס לשם, זה משתי סיבות. אחד, כי יהיה לך יותר קל לגייס שם, ולנו לא היה, צריכנו לגייס מפה. ושתיים, יהיה יותר קל להצליח משם. אנחנו צריכנו להצליח ולגדול גם מכאן. אז לא היה את הצורך הזה, ואז זה היה יותר נוח שאני כאן, ליד הליבה, ליד הפרודקט, R&D, חברה מאוד טכנולוגית הרי במקום. עדיין, עדיין, פרודקט טכנולוגיה מאוד כבד. אבל עכשיו, בסדר גודל של 400 איש, כבר 160, 170, זה הסלז אנד מרקטינג. זה בעצם ה-go to market, המחלקה הכי גדולה היום. אבל עדיין,
ואתה יודע, דיברת קצת על מרקט אינטליג'נס ומה אתם רוצים לעשות, אז לאן סימילר הולכת? די, היום זה כבר סקיל, אז מה הלאה?
אז עכשיו אתה צריך כאילו לעשות מרקט אדיוקיישן, שאתה ממש תהיה חלק מהפלואו של הארגונים עצמם ומהוורק פלואו בתוך הארגון. אתה, כמו שסלספורס התחילו בתחילת הדרך ויצרו איזה CRM, ועכשיו כולם CRM על ענן, אף אחד לא שוקל על עצמו השתגות ולעשות את זה על שרתים. אז יש כל מיני חברות שהפכו אותה, מה שהן עושות למקצוע, זנדסק סביב הסופורט, אתה יודע, יש הרבה חברות שלקחו את זה לכיוון הזה, אז אנחנו בעצם מנסים היום להטמיע את המערכת שלנו בתוך הארגונים, בצורה כזו שאתה עושה מרקט אדיוקיישן, שמה שאנחנו מבינים שחברות שמשתמשות בסימילר ווב מצליחות הרבה יותר מאחרות, להשתלט על השוק, נצח על השוק, לקבל החלטות יותר נכונות, אז אנחנו מנסים ממש, תשמע, נילסן זה חברה של 20 ביליון דולר מרקט קאפ. ושש ביליון דולר.
אז אתה עכשיו, אחרי שכיוונת לנצח את קומפיט, אלקסה, ומי עוד קראת עליהם?
פורסקור, היטווייז.
אז הבא שצריך להיזהר זה נילסן.
עכשיו, היום אנחנו מסתכלים יותר על מרקט ריסרצ' הטרדישן על העתיק, ששואלים אותך סרווי, עושים קופסאות על טלוויזיה, שזה doesn't make sense. אז היום אנחנו מסתכלים יותר לעולם הזה, ממש כאילו, הרי העולם עושה שיפט עצום לדיגיטל, לטלוויזיה זה שם, ואנחנו נמצאים שמנטרים את הכל. אז אנחנו, אתה יודע, בונים את התשתית, להקים חברה מאוד מאוד גדולה, שמצד אחד גם תיתן פלטפורמה לארגונים להיות data-driven, בעזרת מה שקורה במרקט, וגם להשתלט על כל הנושא של המרקט ריסרצ', כאילו, אתה רוצה מידע על מה קורה בעולם הדיגיטל, מה קורה, מי הולך, מה זה, באים אלינו.
תגיד,
מה עם השם, סימילר ווב, מה אתה אומר עליו?
שאלה שאני מקבל פעם בחודש. זה היה דיבור פעם לקנות את similar.com, כל מיני דברים כאלו, אתה יודע, אבל אני כל כך אוהב את השם, הוא כזה חמוד, הוא קליט.
אתה מזוהה איתו.
אני מזוהה איתו,
מה רע. ומה השיעור הכי חשוב שלמדת בתהליך הזה של 10 שנים?
תעסק מה שחשוב. השם לא כזה חשוב, תאמין לי, כל עוד הוא קליט, אני יש לי חוק פשוט, כל עוד זה 2 מילים באנגלית שכולם יודעים לזכור, ואין הרבה אפשרויות לעשות שגיאות כתיב, כי אני דיסלקט חבל על הזמן. תישאר עם השם. השם לא שווה כלום. מה זה בינג, מה זה גוגל, מה זה יאו, אתה יודע. זה לא אומר שום דבר.
בינג זה שם מדהים.
אפילו מייקרוסופט, אתה יודע, יש להם כל כך הרבה דברים. מה זה אפל? לא יודע, סימיל הרבה מספיק וג, שלא יגיד משהו אחד ספציפי. אז תפקס במה שחשוב, ופוקוס. אני אומר לך, 10 שנים, זה פשוט תבחור משהו, תתפקס בו, כמו חיה. לעשות עליו אקסקיושן, עם הרבה אינטראציות.
ואתה משקיע גם?
התקופה שהשקעתי, כן. עכשיו אני משתדל כמה שפחות.
למה?
כי כמו הרבה משקיעים פרטיים, שלפחות אני גם עסוק ביום-יום, אז בהתחלה אתה חושב שלהשקיע זה שגר ושכח. אתה אומר, יופי, אני אפגוש גם הסטארט-אפים, ייתן לו כסף, ייתן לו כסף. ואז הם צפים שתעזור להם, צפים שתישב איתם.
תחבר אותם.
תחבר אותם, תתמך בהם. ואני שמח לעשות את זה, שלא תבין, הבעיה שזה time consuming.
וזה נורא קשה.
וזה נורא קשה.
וכשמגיע הראשון ומגיע השני, אחרי הם מגיעים עוד עשרות שרוצים.
אז הפסקתי עם זה, השקעתי בערך ב5 חברות. ואז, כמו שאמרת לך, להתפקס. כשאני רוצה להשקיע, אז אני אעשה את זה כמו שצריך. אז אני אשקיע במסודר, ועשה בזה כמו שצריך. אם אתה עושה משהו על הדרך, זה לא יוצא. טוב. אתה מבין? זה יוצא lost-lost. להתפקס במשהו, זה יוצא win-win.
טוב, היה מעניין, אור.
כן, למדנו שצריך להתפקס. שמענו על הסיפור של סימילר ווב. מחנות הביצים ועד משרדים בטוקיו, ניו יורק, סן פרנסיסקו ותל אביב. ומה נאחל לך? לסיום?
שנה רגועה ושקטה.
מה איזה רגוע ושקטה? לכבוש את העולם ולנצח את הרעים.
ברוגע.
אור אופר, תודה רבה שהיית איתנו. ותודה רבה כמובן להילה בר, המפיקה שלנו.
ייי, הילה.
ונבוא דפוק, עד הפעם הבאה, 30 דקות או פחות.
תודה רבה, יאללה, ביי.